הגענו לדף סמכת עמוד ב', 9 שורות מלמטה. למדנו בדף הקודם מהפסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר וכו', שביאת פסול פוסלת כל אישה, בין כהנת בין זרה, מהתרומה ומן הכהונה. מי נקרא פסול? אומרת הגמרא, ואמא כי תהיה לי זר, כוונה דווקא נבלה לפסולה לחייבי קריטו, דווקא אנשים שאסורים עליה בעונש כרת, אבל מי שאסור עליה בעונש לאו, הוא לא פוסל אותה. אומרת הגמרא, כי תהיה מהרחמנה, הרי מדובר על כי תהיה לאיש זר וכולי, תהיה הנח דיד בו הוויה, אלה שיש בהם הוויה, כלומר שייכת בהם תפיסת קידושין. חייבי קריטו דל בני הוויה, אומרת הגמרא, לפי זה, אם אתה אומר שזה רק מדובר על מי שתופס בהם קידושין, אחי עובד כוכבים, כלומר גוי ועבד כנעני לא יפסלו, הם לא יפסלו אישה בביאתם, זה לא נכון. אומרת הגמרא, אנחנו לומדים מלימוד אחר, כלומר עובד כוכבים ועבד כנעני, פסלי מיד רבי ישמעאל, אמר ביוחנן מישהו רבי ישמעאל מנין לגנוכרי, ועבד שבא על בת ישראל ועל כהנת ולוויה שפסלו מהתרומה, שנאמר, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וכו'. דווקא מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, יצאו אלו שיצאו עבד כוכבים ועבד, שאין לו אלמנות וגירושין. כלומר, דווקא אדם שאפשר שתעשה אישה זו אלמנה וגרושה לידו, ורומי לתפוס בהם קידושין, אז אני קורא בהם ושב אל בית אביה וכו'. אבל אם מדובר על עובד כוכבים ועבד שלא לא תפס בהם קידושין, אין אפשרות לקידושין, לכן אישה שנבלה לו אינה שב אל בית אביה, אלא היא תמיד נאסר בתרומה מחמת הביאה. אומרת הגמרא, טוב, כל זה הוא בת כהן כתוב בפסוק. אשכחן כהנת, אבל לוויה וישראלי שנפסל לו לתרומה בבילת עובד כוכבים ובבילת גוי ועבד מנעלי. אומרת הגמרא, כדאמר רבי אבא בר מרא, בת ובת, כמו שלמדנו, בת כהן כי תהיה, ובת יש בת נוסף, הכנה מבת ובת. אומרת הגמרא, זה כרבי עקיבא, כמען כרבי עקיבא, זה דר ישבה ויתרות. אומרת הגמרא, אפילו יותר ברולן, גם תגיד שזה לפי חכמים, שלא דורש את הוו מהיתרים, כולה ובת קרא יתרה, וכל המילים הללו, ובת, זה בעצם מדובר על מילים מיותרות, מכיוון שהפסוק של לפני כן מוזכרת בת כהן, ובת כהן כי תהיה איש זר וכולי, היה מספיק להגיד וכי תהיה אלמנה וגרושה, למה צריך להגיד עוד פעם ובת כהן? אלה הדברים מיותרים, ולכן דורשים גם לוויה וישראלית. אומרת הגמרא, אולי אני דורש לכולה, ואם מי שיש לו אלמנות וגירושים בה, דווקא אדם כזה ששאל שיתפסו בו קידושין וכולי, אז קילית לי זרע כאחלה, קילית לי זרע לא אחלה. אם, אם אין לו זרע ממנו, אז היא קשרה לאכול בתרומה, אם יש לה זרע ממנו, לא יכול לאכול בתרומה, אבל דווקא מי שאין לו אלמנות וגירושים בה, אף אגב דעית לי זרע נמי תאכול, גם אם יש לה זרע ממנו, קשרה לאכול בתרומה. כלומר, התנאי זה שאלמנות וגירושים, זה דווקא התנאי הזה, הוא מחמיא יותר, אבל אם מי שאין לו אלמנות וגירושים, עד רבה, זה לכולה, אפילו אם אין לה זרע, מלמוד מהפסוק, אפשר לאכול. אומרת, מה אם באמת הכוונת הכתוב להקל, למד שזרע שמולד לאישה מעובד כוכבים ועבד לא פוסל אותה, אז רבוי לוויה וישראל, למה צריך לרבות לוויה וישראלית? כלומר, מכיוון שהפסוק מלמד שאפילו בת כהן, שיש בה עצמותה קדושה, כי באה ממשפחת כהונה, היא לא נפסלת מחמת זרע מעובד כוכבים ועבד, אז ברור שאנחנו נקל וחומר לוויה וישראלית. לכן, מכיוון שיש פה קל וחומר, לא סביר שנדוע הפסוק עוסק בכולה, אלא כפי שלמדנו בחומרה. כלומר, עובד כוכבים ועבד שאין לה אלמנות וגירושין, שאי אפשר שתפסו בהם קידושין, לכן אישה שנבלת לו אינה נקראת שב לבית אביה, והיא נאסרת בתרומה מחמת הביאה. אז אם כן, למדנו עד כה שבעצם בת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. אנחנו לומדים לגבי דווקא אישה שנבלת לאדם שהוא בר תפיסת קידושין, וזה שכתוב בת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וכו', למד שגם עובד כוכבים ועבד פוסלים אישה בבילתה. מה לגבי רבי עקיבא אומרת? מה אולי רבי עקיבא דמה, אם קידושין תופסים אף בחייבי לוין, אז לכאורה מהי כי תהיה לאיש זר פירושה כי תיבעל. לא רומז לאפשרות של תפיסה קידושין, הרי לשיטתו אין תפיסה קידושין באישה לשום אדם שפסול לה. אז בעצם הלשון הזאת, כי תהיה לאיש זר, כוללת את כל הפסולים, כולל עבד וכולל עובד כוכבים. אז למה לפי רבי עקיבא אלמנה וגרושה להמנים? למה צריך את המילים אלמנה וגרושה? אומרת הגמרא, אלמנה להחמיר עליה וגרושה להקל עליה. כלומר, אלמנה להחמיר עליה לסור בת כהן אלמנת זר בתרומה כשיש לה זר ממנו, שזה פשט הפסוק. וגרושה גם כדי להקל עליה להתיר בתרומה בת כהן הגרושה מזר שאין זר ממנו. כלומר, לפי רבי עקיבא צריך לומר אלמנה וגרושה לעניין הפשט הכתוב, למד את כל הדינים שלמדנו. לעניין חזרת בת כהן לבית אביה, אם יש לה זרע אז היא לא חוזרת, לא אוכלת בתרומה, אם אין לה זרע חוזרת. הוא צריך גם אלמנה וגם גרושה. למה? יד שמיעה אלמנה, אם אני לא יודעים רק אלמנה, אלמנה הוא דחילת זרע אחלה מישהו נחזה לכהונה. אלמנה ראויה לנסה לכהונה. אבל גרושה זה לא חזה לכהונה, גרושת הזר היא לא ראויה לנסה לכהונה, אמא כי היא גרושה אסורה לכהן, אז אם אף לגב דלית הזרע לא אחלה, הייתי אומר שלמרות שאין לה זרע, אינה מותרת לאכול בתרומה. פה למדנו חידוש, אם אין לה זרע, למרות שהיא פסולה לכהונה, מדובר גרושה, היא חוזרת לאכול בתרומה, בבית אביה. ויש מי גרושה, אם תגיד שנעמד רק גרושה, גרושה ודחית לזרע לא אחלה. דווקא בגרושת הזר, אסורה לאכול בתרומה כשיש לה זרע, משום דולו חזה לכהונה, כי לא ראויה לכהונה. כך יכולנו לומר, אבל על מנת בחזה לכהונה, על מנת שהיא ראויה לכהונה, אם אף אחד תעית לזרע, נאמר, למרות שיש לה ילדים, יש לה זרע, אז דם מתוכה, מותר לאכול בתרומה. צריך, לכן הפסוק צריך גם אלמנה וגם גרושה. עוד שואלת הגמרא, מי נכלל בפסול הזה, ואם הנבלה לפסולה, שזה כולל גם אף מחזיר גרושתו, אחרי שהתחתה עם מישהו אחר, מי שמחזיר גרושתו, גם זה נקרא פסול. מכיוון שבעלה הראשון בעצם זר אצלה ואיסור לאו, ראוי שהיא מחזירה או באה עליה, אחת יהיה איסור תרומה, גם כן, אומרת הגמרא, לא, כתוב לאיש זר. איש זר אמר לך, מי שעזר אצלה מעיקר, דווקא אדם כזה, שאסור על אישה זו מתחילה, מעולם לא היה בושת היתר, לפוקעי, להוציא זה, בעל שגש לשתון, ניסית לאחר, זה לא זר אצלה מעיקר, כמובן לא היה אסור עליה, מתחילה רק התחתנה עם מישהו אחר, אז בעצם אסור לה להתחתן איתו שוב. אומרת, מה יחי אם לפי זה, שבעצם מקור הדין, שביד פסול פוסל את אישה, ומהכדור בא כהן כדי יש זר, אז חלל דלאו זרו אצלה, חלל שלא זר אצלה לגבי אישה זו, אין איסור בבילת חלל את הקשרה. אז לא יפסול אישה בביאתו? הרי למדו כבר שחלל זה חלל אנשים שכן פוסלים אישה בביאתם. אז עומד גם הקרא, עניין איסור כהן גדול, ייקח אלמנה, ולא יחלל זרעו בעמיו. מכיוון שלשון זרעו מוזכרים האב והזרע, אז זה כאילו יש פה הקש זה לזה. מקיש זרעו לא, כן, זרעו נולד מביאתו של אלמנה לכהן הגדול עצמו. כמו מה הוא כהן גדול פוסל, אף זרעו שזה החלל, גם הוא פוסל. זה לימוד מיוחד שגם החלל פוסל אישה מן התורה בביאתו. עוד שואל לגמרא, כתוב בת כהן כי תהיה לאיש זר, תהיה למדנו מי שעת הוויה לכאורה, אמרנו מי שזו תפיסת קידושין. אז שואלת הגמרא, ואם המשעת הוויה, אולי משעה שהיא בעצם מתקדשת לפסול, עוד לפני שתיבעל לו, אז כבר היא אסורה בתרומה. אומרת הגמרא, לא, דומי דכהן גדול באלמנה. מה כהן גדול באלמנה לא פוסל אלא בביאה? אף אינמי גם אדם פסול זה, לא פוסל את האישה אלא בביאה. ואם עד היכה הוויה וביאה, עד שיש גם קידושין וגם ביאה, אומרת מה דומי דכהן גדול באלמנה? מה כהן גדול באלמנה היא פוסלה בביאה לחודה גם בלי קידושין? אף אינמי גם אדם פסול כזה פוסל לאישה בביאה לחודה גם בלי קידושין. לגבי הכהן גדול לומדים את זה מהלא יחלל זרעו. כתוב מכיוון שהוא מזכיר גם זרעו, אז חילול האישה הוא דווקא כשנעשה במעשה ראוי להוליד זרע. כמו שאמרנו, זה לא רק קידושין, אלא דווקא ביאה. עכשיו כבר חוזר לברייתא בדף סמכת ולומד את התאומות האחרות. רבי יוסי אומר, כל שזרעו פסול, מנסה לכהונה, אז הוא פוסל את האישה בביאתו. כל שאין זרעו פסול, אין הוא פוסל, ושאלנו מה ההבדל ביניהם. אז אומרת גם מעיקה בן תנא קמא לרבי יוסי. אומרת הגמרא רבי יוחנן, מצרי שני ואדומי שני כביניים. כלומר, הם חלוקים לגבי הדורות השניים של גירים, מצרים ואדומים, אם פוסלים אישה בביאתם. מצרי ואדומי שנתגיירו, מצרי ראשון, אדומי ראשון, אסורים לבוא בקהל. אסורים בניהם גם כן, שני לבוא בקהל, אבל בני בניהם שלישי מותר. אז תנא קמא סובר, סתם מצרי ואדומי פוסלים אישה בביאתם. הוא אומר שכל האיסורים לבוא בקהל, במצרי בן אדומי ראשונים, ובמצרי ואדומי שניים, פוסלים אישה בביאתם. סתם מצרי ואדומי, כולל כל מי שאסור לו לבוא בקהל. אבל רבי יוסי אומר לו, דווקא פסולים שזרעם פסול, דווקא כשהילדים שלהם פסול, אז הם פוסלים. והשניים, הילדים שלהם לא פסולים, כי השלישי כבר מותר לבוא בקהל. וזה המחלוקת ביניהם. ושניהם לא מדוע, אלא מכהן גדול באלמנה. תנא קמא סבר מה כהן גדול באלמנה, ביאתו באווירה, הוא פוסל בביאה, אף אינמי, גם אינמי פוסל, כלומר גם מצרי שני הוא אדומי, מכיוון שביאתו באישה הקשרה זה אווירה, כי אסור לבוא בקהל, פוסל את האישה. זו דעת תנא קמא. רבי יוסי אומר לו, ככהן גדול, מה כהן גדול שזרעו פסול לכהונה הוא פוסל? אז רק מי שזרעו פסול פוסל, אף כל מי שזרעו פסול פסל. הפוק כמצרי שני, שאמרנו שלישי כבר הוא לא פסול. אם זרעו פוסל, אז זה כבר לא דכתיב. בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, לבוא להם בקהל השם, לכן הוא לא פוסל אישה בביאתו, לפי רבי יוסי. עכשיו עוד דעה הבאנו שם הברייתא, רבי שמעון, רבן שמעון בגמליאל אומר, כל שאתה נושא ביתו, כלומר כל מי שאתה כהן נושא ביתו, שביתו מותר לכהונה, אתה כהן נושא אלמנתו. גם אלמנתו מותר לכהונה, לא פוסל אישה בביאתו. וכל מי שאין אתה כהן נושא ביתו, כלומר ביתו פסולה לכהונה, אתה לא יכול, אף אלמנתו אסורה לכהונה, הוא פוסל אישה בביאתו. אז מה יבדל, מה יקרה בין רבי יוסי לרבי שמעון גמליאל? אמרו לה, גר עמוני ומואבי יקרה ביניי. אנחנו מוסקים פה בגר עמוני וגר, גר עמוני וגר מואבי שפוסלים אישה בביאתם. כלומר, גרים עמוני ומואבים הם ובניהם, ובני בניהם עד סוף כל הדור, אסורים לבוא בקהל. אבל דווקא זכרים, למד, מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמונית. נקבות מותרות לבוא בקהל, לכן רבי יוסי אומר שכל שזרעו פסול, פוסל אישה בביאתו, ולכן עמוני ומואבי הובילו יש בזרם פסול. איזה פסול? הזכרים. חלק מזרם פסול, לכן הם פוסלים אישה בביאתם. הרשב"ג אומר לא, דווקא פסולים כאלה שבנותיהם פוסלות פסולים אישה בביאתם. כי עמוני ומואבי זה רק זכרים ולא נקבות. ושניהם לא מדוע, אלא מכהן גדול באלמנה. רבי יוסי אומר, רבי יוסי סבר, מה כהן גדול באלמנה? שזרעו פסול פוסל. אף כל שזרעו פסול פוסל. אם יש פסול בזרעו זכרים, זה פוסל. הרשב"ג לא מלאכת. הרשב"ג אומר, רבן שמעון גמליאל סבר, מה כהן גדול באלמנה שכל זרעו פסול, רק אם כל זרעו, גם בנים וגם בנות פסול, אז הוא פוסל אישה בביאתו, פוסל בביאתו את האלמנה, כהן גדול, אף כל מי שזרעו פסול, בין בנים ובנות, פסול לכהונה. לפוקה, עמוני ומואבי, שאין כל זרעו פסול, כמו שאמרנו, דמרמר, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. משנה נוספת בסמכת עמוד א' למטה, האונס והמפתה והשוטה לא פוסלים ולא מאכילים. כלומר, מי שבא לאישה באונס, אונס אישה או בפיתוי, והשוטה, אפילו שהוא לקח אישה בחופה וקידושים, לא פוסלים אותה מהתרומה אם נניח הוא ישראל והיא בת כהן. וגם לא מאכילים אותה בתרומה אם הוא כהן והיא בת ישראל. כי רק על ידי קניין אישות אדם פוסל ומאכיל, לא על ידי ביאה לבד, בלי קניין אישות, כמו אונס ומפתה ושוטה, אין הוא לא בר דעת וכדומה. אבל אם אינם ראויים לבוא בישראל, אם הם עצמם אונס ומפתה וכולי, הם פסולים, אז הרי הם פוסלים בת כהן בביאתם לאכול בתרומה. מה הכוונה? אינם אמורים, הכוונה דווקא חלל ולא דווקא ממזר ונתין, והגמרא תפרש את זה יותר. כיצד? הרי ישראל הבעל בת כהן באונס, פיתוי, כמו שאמרנו, אז הוא תאכל דיים בתרומה. אברהם התאברה ממנו, לא תאכל בתרומה, כי העובר שהוא זרע שלה מהישראל פוסלה מהתרומה. אם לאחר מכן נחתך העובר במאה, כלומר היה פה נפילה, היה פה הפלה, אבל היא עוד לא ממש הפילה, אז, כלומר לא יצא ממנה, אז תאכל, מותר לשוב לאכול בתרומה. הרי כהן שבעל בת ישראל גם הפוך, באונס, פיתוי, שלא לשם קידושים, לא תאכל בתרומה, כיוון שבת ישראל לא אוכלת, אלא אם כן נקנית לכהן בקניין אישות. אבל אם עברה, התאברה ממנו, לא תאכל, כי כמו שאמרנו, הוא בא, כהן אינו מאכיל תימו בתרומה עד שיוולד, אבל ילדה, כלומר עברה, אם התאברה, לא, אבל ילדה תאכל, מותרת לאכול בתרומה. נמצא כוחו של הבן גדול משל האב. אינה אוכלת בכוח האב, כשבא אליה לא לשם קידושים, ובנו, אם בנו מהביאה הזו מאכילה, זה גדול כוח הבן מכוח האב. עוד פסול, פה יש עבד כנעני, העבד פוסל משום ביאה ולא פוסל משום זרע. עבד כנעני, עבד כנעני פוסל כהנת מלאכול בתרומה בגלל ביאה, עד שהוא בא עליה, אבל לא פוסל משום זרע. אם הוא זרע שונה, זרע שלה מן הישראל. כלומר, אם כהנת ניסית לישראל כשר ומת, נשאר להם צאצא, או בנראה איך זה יכול לקרות, אבל צאצא שהוא עבד כנעני, לא אומרים שיש לה זרע ממנו ולא לא תשוב לאכול בתרומת בית אביה וכו', כי העבד כנעני לא נחשב זרע שלהם. מה בדיוק המקרה? המשנה מפרטת. כיצד בת ישראל שהייתה נשואה לכהן, או בת כהן שהייתה נשואה לישראל וילדה ממנו בן, והלך הבן ונכבש על שפחה, נדבק על השפחה, כלומר בעל שפחה, שפחה כנענית, וילדה ממנו בן, הרי זה עבד כנעני, והוא לא מתייחס לאביו, כי לעבד אין ייחוס. לכן, אם הייתה אם אביו בת ישראל שנישאת לכהן, כמו שאמרנו, לא תאכל לתרומה, כי לא נחשב זרע זרעה וכו'. אם הייתה אם אביו בת כהן שנישאת לישראל, אז תאכל לתרומה. מתו בעלה ובניו, נשאר עם בעלה, ורק צאצא בעצם שהוא אוהב, תאכל בתרומה, כי זו נקרא זרע זרה של אם אביו, בני ישראל, ולכן יוכל להמשיך לאכול בתרומה. אמנם ממזר זה אחר, ממזר פוסל בת כהן לאכול בתרומה, הוא מאכיל בת ישראל בתרומה. כיצד? בת ישראל לכהן, שנישאת לכהן, או בת כהן שנישאת לישראל, וילדה ממנו בת, והלכה הבת ונישאת לעבד או לנוכרי, וילדה ממנו בן, הרי זה ממזר. לפי איזה שיטה נחשב ממזר, הגמרא תדון בזה. שאף על פי שהוא זרע פסול, נחשב זרע זרה של אם אמו. לכן, אם הייתה אם אמו בת ישראל שנישאת לכהן, ומתו בעלה וביתה, ונשאר לה מבעלה רק צאצא שהוא ממזר, תאכל בתרומה, כי יש לה זרע מהכהן. ומתה בת כהן לישראל, ומתו, לא תאכל בתרומה, כמו שאמרנו, ממזר פוסל ומאכיל. המשנה מסיים בעוד דין, לגבי כהן גדול. כהן גדול, פעמים שהוא פוסל את אם אמו, כלומר סבתא שלו, מלאכול בתרומה. כיצד? בת כהן שנישאת לישראל, וילדה ממנו בת, והלכה הבת ונישאת לכהן. וילדה ממנו בן, הרי זה ראוי להיות כהן גדול, עומד ומשמש על גבי המזבח, והוא מאכיל תאמו, בת ישראל, בתרומה, אפילו לאחר מיתת אביו הכהן, כי יש לה זרע מהכהן. אבל פוסלת אם אמו בת כהן מן התרומה, אפילו לאחר מיתת בעלה, כיוון שהנכד בעצם הוא זרע שלה מן הישראל. והאישה הזאת אומרת, אם אמו, לא כבני כהן גדול שהוא פוסלן מן התרומה, שלא ירבו כמו הנכד שלי שהוא פוסל אותי מהתרומה. אומרת הגמרא, תנין להא לתנא רבנן. שנינו במשנה, מה שלמדנו בעצם בברייתא, שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו בלא בנים, שוטיהם פטורות מן החליצה מהייבום, כן תוקף לקידושין. כמו שאמרנו, שוטה שנשא בת ישראל אינו פוסלה מלאכול בתרומה, ושוטה כהן שנשא בת ישראל לא מאכילה, כי כמו שאמרנו, אין קניין קידושין לשוטה. עוד למד במשנה, כיצד הרי ישראל שבעל בת כהן תאכל בתרומה, עיברה, אם תברה, אם אין לא תאכל. אז אומרת הגמרא, כיוון דיברה לא תאכל, אם שהתאברה מישראל לא תאכל משום, כי העובר פוסל אותה, לך חושב מיברה, אולי נחשוש בכל מקרה שישראל בעליה, שמי נכנסה להיריון. מי לא תנא, אם לא למדנו, מפרישים אותה שלושה חודשים עם שם המעוברות, אם לא למדנו לגבי שתי נשים שהוחלפו בטעות בשעת כניסתן לחופה, אז נבלה כל אחד מהם לשזר, אז מפרישים אותם בעליהם שלושה חודשים שם המעוברות, אין? אומרת כמו אמרה בברכה, נגן יוחסין חששו, לספק שם האישה המעובר מביאה אחת, במקש נשים שהוחלפו, חוששים שם יש עוברים, ממזרים וכדומה, לזה חוששו, זה יוחסין. לתרומה לא חששו, אומרת כמו האם זה נכון שלתרומה לא חששו? ולתרומה לא חששו, ואתניה עם כהן אתה מגט לאשתו בת ישראל אמר לה כך, הרי זה גיתך שעה אחת קודם למיטתי, אסורה לאכול בתרומה מיד, שמי עמוד תכף, והיא עובדת הרי איסור אכילת תרומה לזר, הרי שגם חששו לעניין ספק לגבי תרומה, אלא אמר ברבונה בנישואין חששו, ולגבי נשים שהוחלפו וכולי, שהם שחוששים שמא נבלות לבעליהם, הם חששו, חששו לספק שמתעברה, אבל בזנות לא חששו, בנישואין אכן חששו, אבל בזנות, פה מדובר הרי עוסקים באונס או בפיתוי, אז לא חשוב שמה נתעברה. מה ההבדל בין זנות לבין נישואין? בנישואין, אישה פחות חוששת להיכנס להיריון כמובן, אבל בזנות, אישה דואגת יותר לא להיכנס להיריון, מתהפכת וכדומה, כדי שלא להיכנס להיריון, ולכן בזה לא חששו להיריון בזנות. אומרת הגמרא, בנישואין יחששו, אני באמת נכון שחששו, שמה נתעברה, שמה נכנסה להיריון בנישואין, ותניא, בת כהן שניסה לישראל ומת. כלומר, היא התחתנה, בת כהן, התחתנה עם ישראל, ומת בעלה, ביום שהיא כניסה לקופה, והוא בעל אותה, תובלת ואוכלת בתרומה לערב, לעניין תרומה לא חוששים שמה היא בהיריון, מביאה אחת של נישואין, אלא מותר לאכול תרומה בערב. אז אמר רב חיסדא, הנה רואים שלא נישואין, לא חששו. אמר רב חיסדא, תובלת ואוכלת עד 40, לא, מותר לאכול עד 40 יום מיום הנישואין, כי אכן חוששים שמה היא בהיריון. די לא מאברה, אם היא לא בהיריון, אז לא מאברה, אין בעיה, היא לא בהיריון. אם היא מאברה, עד 40 מים באלמה, אם היא בהיריון, עדיין ההיריון הוא מים באלמה, לא נחשב עובר, לא פוסל בתרומה, עד 40 יום, לכן היא אוכלת בתרומה 40 יום, אחרי 40 יום היא אסורה. אז מה לבא יח, אם כן, שמותר לאכול בתרומה עד 40 יום, אם הספר, כתוב בספר, הוקם עוברה במאה תהיה מקולקלת למפרע, אז אם פתאום ראו שבהיריון, היא חייבת לשלם בעצם קרן וחומש על התרומה שאכלה למפרע, אז מה הכוונה למפרע? פשוט למפרע הכוונה מהיום הראשון. ואז מילה התורה שב-40 יום הראשונים, אסור לאכול בתרומה באופן עקרוני. הוא אומרת, מה לא, מה היא מקולקלת, הכוונה עד 40, היא משלמת על תרומה שאכלה למפרע עד יום 40, כלומר, באמת ב-40 יום הראשונים זה מה היא באלמה, ומותר לה לאכול בתרומה, כי לא נחשב עובר. איתמר, הבעל ארוסתו בבית חמיב, כלומר, כשמקודשת לו, ולא נכנסה לחופה עדיין, ועכשיו ילדה ולד, רב אמר ולד ממזר, שמואל אמר ולד שטוק, ספק ממזר. עכשיו, שניהם מודים בעצם לכאורה שהרוס בעליה, אף על פי כן מחשיב רב את הולד כוודאי ממזר. מכיוון שהיא פרוצה והפקיר את עצמה להרוס, חוששים שגם האחר בא עליה ונתעברה ממנו. אז אמר רב המסתבר דמיד לדרה דדמיה מאלמה. בעת מסתבר שדברי רב שהוא מחשיב כוודאי ממזר, דווקא דדמיה מאלמה, דווקא כשהיא חשודה מאנשים אחרים. כלומר, חוץ ממה שהרי הוא, הודו חכמים אמרנו שהרוס בא עליה, אבל יצא עליה כל שנבלה גם לאחרים. אבל לא דמיה מאלמה, אם היא לא חשודה, אז באת הדדה שגנה, לכאורה מייחסים את הולד אליה ולהרוס. למה שנחשיב כוודאי ממזר? אמר רב נעמי, מאיפה אני לומד את זה? מהמשנה שלנו, דקטני. כתוב, ילדה ולד תאכל בתרומה. מחזיקים את הולד, שהוא כהן. איך היא דעמי למדת דמי הבעל מדומר שהיא חשודה משאר אנשים, ילדה, מה היא תאכל? אז למה כשהיא הולדת, היא יכולה לאכול בתרומה? כלומר, אלא לב, מה מדובר? מיני דמיה. כלומר, בגלל שמהכהן בלבד היא חשודה, לא מאנשים אחרים. לא דמי הבעל, היא לא חשודה משאר אנשים. אם הייתה חשודה לשאר אנשים, לא היינו מחשיבים אותו כהן, את הילד. אז לא היינו דווקא מייחסים את הילד לכהן. אז מה האטם דלה איסור לאיסורה? בביקש למשנה עוסקים בפיתוי, באונס, שלזה הכהן איסור ולזה השאר אנשים גם איסור, לכולם היא אסורה במידה שווה. אף על פי כן בת הדידה של ינמות, למרות זאת מייחסים את הוולד לכהן, שוודאי בעליה, לא חוששים לביאת שאר אנשים. האחד דלה איסור אולי יתרה, כאן בארוס שבא לרוסתו, שלזה לשאר אנשים זה איסור, אבל הארוס זה היתר בעצם, כי הוא קידש אותה. לא כל שכן שנייחס את הוולד לארוס שוודאי, שהוא זה שוודאי בעליה, אבל לא נחשוש לביאות האחרות, אלא אם כן היא חשודה וכו'. הרי זה כל הרעיון, לא נחשוש לביאה של שאר אנשים שלא נחשדו עליה, וגם שהיא אסורה למדאורייתא. הרי שלפי זה, אם אין כל ש... או אין איזה חשש וחשד שנבלה לאנשים אחרים, מייחסים את הוולד לזה שהיא יודע בוודאי שבעליה, ולא אמריו שחושבים לביאות השאר אנשים, והבלה ממזר על מקשר בעצם יצא להכל שנבלה גם לאחרים. אמר לבעל לעולם ימרח לו, כל איכל דמי מיני אף אגד לו דמי מעלמה. בכל מקרה שהיא חשודה ממנו מהרוס, למרות שהיא לא חשודה מאחרים, אמרה הבלה במזר. הוא אומר לו, הבלה במזר בכל מקרה, מה היא טעמה? דאמרים, דאף כאן נפשה לגבי הרוס, אף כאן נפשה לעלמה. מכיוון שיפקד עצמה לגבי הרוס, למרות שבעצם הוא קידש אותה, אז כנראה יפקד עצמה גם לשאר אנשים. המשנה שלנו מתניתי עוסקת בשעים שניהם חבושים בבית האסורים, כך הוא ממית המשנה. שניהם חבושים בבית האסורים, אז ברור בעצם שלא בעלי האדם זה בלבד. ויש גרסה אחרת של המחלוק בין רב ושומעלי, כדי אמרו בבעלי האם הארוס עצמו מודה שהוא בעלי, כולם לא פליגי דבט רד ידי השריין. אז זה ברור שכולם מסכימים שמחסים דבר עד לארוס, זה פשוט, אם לא יצא כל שנבלה לאחרים. אבל אחרית, ממש נאמר מחלוק, רב ושומעלי זה ארוסה שעיברה, פתאום התעברה. כן, ולא, ואנחנו לא יודעים מי עיבר אותה, מי בעליה. רב אמר ולד ממזר ודאי, מכיוון שלא ידעו אם התעברה מהארוס או מאדם אחר, הולכים לחיי רוב העולם, ולכן הוא ממזר ודאי. ושמעון אמר ולד שתוקי ספק ממזר. אמר רב, מסתבר במילתא דרב, דלא דמי מיניה ודמי מעלמא. אבל דמי מיניה, אפילו גם דמי מעלמא, בתר דידי שדין עלי. אז זה מה שאמר רב, שמסתבר שדבר רב בעצם שמחשיב אותו כוודאי ממזר, דווקא במקרה שלא דמי מיניה, לא חשודה ממנו מהארוס, כלומר לא הודה שבעליה, ודמי מעלמא היא חשודה משאר אנשים. יצא כל שנבלה לשאר אנשים. מכיוון שלא ידוע ודאי שנבלה מהארוס, אין סיבה לטול תבלה דווקא מהארוס, הולכים לך הרוב, לכן הוא ודאי ממזר. אבל דמי מיניה היא חשודה שדווקא ממנו, אף אגב דמי מעלמא, למרות שהיא חשודה משאר אנשים, בתדידי שדיין לי. אז מייחסים תבלה, כמובן אליו, שמכיוון שוודאי הוא הודה שהוא בעל אותה, לכן בעצם, ולגבי אחרים אין ידיעה ודאית, אז אין ספק מוצאים את זה ודאי, ולוכים אחרי הוודאי ולא הספק. ואמרה, ומנה מן על המאיפה, אני אומר את זה לקטני, למדו במשנה, נהיין בת ישראל, שפיתה אותה כהן, ילדה תוכל, איך ידע מין אם דם ימין אם דובר שהיא חשדה ממנו, כמו שהכהן הודה שבא עליה, ולא דם ימי אלמה, צריכה למה אם תוכל, זה ברור שהיא תוכל, זה פשוט, היא לא חשדה משאר עולם, אלא לה, ודם אינם ימי אלמה, כנראה שהיא חשדה גם משאר אנשים, שיש קוד שנבלה גם אנשים אחרים, ואנחנו פיכם תולים את הוולד בכהן, שוודאי בעליה. מה אתם דלאב איסור, אולי איסורה, שזה הכהן אסור, ולשאר אנשים אסור, בת עד ידי השני, אלא הם יחסים את הוולד אחריו. אז אחר כאן בערוש שבא לערושתו, דלאי איסור, אולי יתר עלו, כל שכן. אבל הבעי לא, הוא חולק בכל זאת. עולם ימלא אחרי כל איך לדם ימי אלמה, בכל מקרה שהיא חשודה משאר אנשים, אף אגב לדם ימיניה, למרות שהיא חשודה ממנו, כלומר שאנחנו יודעים שהוא בא עליה, אמרה ובלד במזר. בכל זאת אמרה ובלד במזר, מכיוון שיש כל שנבלה לאחרים, הולכים אחרי רוב העולם, ולא אחרי הרוס, למרות שידוע לנו באופן ודאי שהרוס גם בא עליה. ומתניתי בדלות דמי הכלל, המשנה שלנו שעומד שמייחסים את הולד לכהן, מדובר בדלות דמי הכלל, כלומר מדבר במקרה שלה חשודה כלל, לא משאר אנשים ולא מהכהן. כלומר, לפני שהתעברה עבודה הכהן שהוא בא עליה, לא היה שום קול שנבלה לשום אדם. אבל אם היה קול שנבלה לאחרים, אף מהכהן הודה לה, אמרנו, לא מייחסים את הוולד אחריו, לפי שיטת הבעיה. הגענו לתחילת עין עמוד א', ונראה את המשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.